מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, יוטט חשבן תשפ"ה, ה-20 לנובמבר 24. והערב נייחד את שידורנו לפלורליזם היהודי בישראל, ונשאל מי אתם הכנענים? בשאלה זו נדון עם הכנעני אורון שוורץ, שהוא מגדיר את עצמו ככנעני, עורך דין במשרד שוורץ נרקיס ושות', כותב ומגיש אסקטים בכאן 11 בשם משפט חוזר וישראל הראשונה. ולפני שנצא לדרך נשמע את השיר כנרת של אלכסנדר פן ומרדכי זעירה, שהמרואיין שלנו הכנעני עורך הדין אורון שוורץ בחר.
Eilayich nitzefet kol nefesh mehav Kol kesem moledet meimayich Yafiku balayla karal Sodo ayamim enagolu Diretet הגל השלם אלייך פנתי יחרוזו מיטב מנגינות שבלב כינרת, כינרת, כינרת זיו קסם בחל המדבר איתך מן הגונקר ציפורן יפוכה אחזר.
עורך הדין אורון שוורץ, אתה איתנו? עורך דין אורון שוורץ, אתה איתנו?
אני איתכם, כל מילה.
יופי. אורון, כתבת לי, אני כנעני שהתמיין לאמונה באל אחד. פיתח תרבות וארון ספרים, חובק עולם רחב. יהודי הוא קודם כל הומניסט. ישראלי הוא יהודי שמחובר למרחב, לתרבות העתיקה ועלה קדמה. וקודם שנצלול לבריחת הכנעניזם, אגדיר בקצרה למאזינים מהי תופעת הכנעניזם. הכנענים, בסוגריים העבריים הצעירים, היא תנועה אידיאולוגית תרבותית אשר דוגלת בזיקה בין העמים שחיו בארץ ישראל באלף השני לפני הספירה ובין העם העברי בארץ ישראל במאה ה-20. תוך ניסיון ליצור תרבות חדשה ישנה ולהתנתק מהמסורת היהודית, המבקשת להפוך את מדינת ישראל ממדינה ללאום של הלאום היהודי למדינת כל אזרחיה. במשלי כתוב, סדין עשתה בתמכור וחגור נתנה לכנעני. עורך הדין אורון שוורץ, הבמה שלך. תספר למאזינים מי אתה ומעט מחייך מבית ההורים ומילדותך.
אתה יודע, כשאני מדבר על הכנענים, אני חושב שלא בכדי היה לי חשוב להתחיל עם השיר הזה שהוקלט בשנות ה-30. אגב, הזמר ששר אותו לימים יהיה עורך דין די מוכר, אדם בשם יוסף שפינדל, לימים יעברת את שמו ליוסף מנור. ומספרים שבשנות ה-60, כשהוא מגיע פעם לבית משפט, אחד מהשופטים ככה עולב בו ואומר לו, אני מקווה שאתה שר יותר טוב ממה שאתה טוען בפניי. ומאותו יום יוסף שפינדל גם מספרים שהכחיש כל קשר לאותו תקליט היסטורי שהוקלט אז בידי הסוכנות, בידי הסוכנות היהודית, ושלמעשה הזמין שירים ממרדכי זעירה, טקסטים של אלכסנדר פן, ואותו שיר של כנרת, כנרת, שיש לו כמה עיבודים מאוחרים יותר, מסמל משהו בעיניי של אותו דור אולי קצת נאיבי, אולי יש לו קצת חלומות, יש כאלה שאומרו שהחלומות שלנו בשבעה באוקטובר להשתלב במרחב מתפוגגים, אבל כשמסתכלים על אותה תנועה אידיאליסטית של שנות ה-30, שאולי האיש שמזוהה איתה יותר מהכל, היה אותו משורר ידוע בשם יונתן רטוש, הסתכלו על היהדות מבחינתם כדת. הם אמרו, היהדות איננה תרבות.
סליחה, אתה יכול אולי לספר לנו קצת מאיפה באת כדי להפוך לכנעני, כדי שמאזינים ינסו לחבר אותך לנושא השידור?
אני חושב כשאני מסתכל על ההיסטוריה הקצרה, אפילו של משפחתי כאן בארץ, סב רבא שלי מגיע באמצעות האונייה רוסלן בעלייה השלישית ב-1919. ארכיטקט שמגיע במקור מאזורים של אוקראינה היום, רוסיה של אז, האימפריה הרוסית, וכמו הרבה מאוד יהודים שחושבים שאולי הם יכולים לפתח תרבות עברית ייחודית במזרח אירופה, האירועים של התקופה מבהירים להם שכנראה הפתרון שהם צריכים לבחור בו זה פתרון של הגעה כאן לארץ ישראל. אגב, זה פתרון שמעטים בוחרים בו, בוודאי בתחילת המאה, אם יהודים מהגרים, הם מהגרים בדרך כלל למקומות אחרים, בעיקר היהודים שמהגרים ממזרח אירופה, יהודי מערב אירופה לא ממהרים להגר עד שלא מגיעים הנאצים לשלטון ומתחילים להחשיך את שמיה של אירופה. אבל משפחתי שנמצאת פה כבר 100 שנה ומדברת רוסית לפחות איזה 2-3 דורות, גם כשהם פה, גורמת לי להסתכל אחורה ולומר, רגע, הנה, אתה רואה מאחורה יש איזה ארון ספרים. ארון הספרים שלי, לטעמי, כולל כמובן גם את ארון הספרים היהודי, אבל הוא רק חלק מסוים מתוך ארון הספרים שלטעמי יהודים נאורים צריכים להכיל. כשאני מסתכל על היהודים הרפורמים, למשל, שזו תופעה מאוד מערב אירופית, לא קורית במזרח אירופה, בעיקר משום שהנאורות והתפיסה ההומניסטית והתפיסה של האדם במרכז בעידן הנאורות החל מהמאה ה-18, תפיסה שהולכת ומפתחת בעיקר במערב, בגרמניה, צרפת, אוסטריה, אנגליה בהמשך, לא קורית במזרח אירופה. התפיסה הזאת מתחילה להביט על היהדות בעיקר כתרבות. והם מתחילים להבין שמה שעשוי היה להיות התקדמות מאוד משמעותית באלף הראשון והשני לפני הספירה, כמו אמונה באל, או נטילתו של אל שהוא מוחשי, שהוא צלם, והפיכתו לאל שהוא בלתי מוחשי, שהוא נמצא בכל מקום. התפיסה הזאת הייתה התקדמות מחשבתית, המצאתית, מאוד מוחשית בעבור האנושות, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה במאה ה-18, אנחנו אומרים, לא ייתכן שאנשים נאורים, אנשים שמבינים שיש מדע, ויש פיזיקה, ויש מתמטיקה, ויש כימיה, לא ייתכן שאנשים מודרניים עדיין ימשיכו להאמין במה שנתפס אצלם כהבלים. ולכן הם אומרים, זה הזמן לקחת את היהדות קדימה. וכשאותם יהודים מגיעים לפה בראשית המאה ה-20, והם מסתכלים על המרחב הזה, מספרים כנראה לעצמם איזה סוג של סיפור, הם אומרים, אנחנו שבנו למקום שבו פיתחו את התרבות הזאת שלנו, תכף אני אפתח סוגריים קטנים ואנחנו נדבר על זה קצת אולי בהמשך.
תנסה להתקרב קצת לכנעניזם, כי זה
הנה, בדיוק אני מגיע אליהם. וכשמסתכלים על המרחב הזה, הם אומרים, רגע, אם לפני זה דיברו איתנו ואמרו יהדות היא דת, ואחרים אומרים יהדות היא תרבות, הם אומרים לעצמם לא. אנחנו רוצים לחזור לשורשים היותר קדומים שלנו, שאלה שבאמת הגיעו מכאן. ואלה שיוצרים פה את מה שיהפוך להיות התרבות היהודית, הם למעשה עמים שחיים כאן באזור. הם קשורים לעונות השנה, הם מנציחים את החגים שלהם במה שאנחנו נקבל כחגי תשרי וחגי אסיף וחגי פסח שקשורים בכל מיני אופנים למרחב המקומי הזה, והם אומרים אנחנו רוצים לוותר על היהדות כתרבות וללכת למקור האידאי הזה שלנו, וזה המרחב. וכשאנחנו מסתכלים על אותם עברים ראשונים, שלימים יהיו הישראלים הראשונים, אנחנו רואים את הביטוי שלהם בשירה, אנחנו רואים את הביטוי שלהם באמנות הפלסטית. תחשוב על הפסל המפורסם הזה של יצחק דנציגר, נמרוד. פסל שהוא מפרסל ב-1939, דמות של צייד, דמות כזאת שנראית קצת כמו הדמויות האלה של הדמויות היווניות האלה, בחור מסורג שחי פה במרחב שטוף השמש הזה, ובשבילם להשתלב בתוך המקום הזה שנקרא הכנעניות, הוא גם המבשר של הקדמה והאחווה בין העמים, כי הם ישר מבינים שהם מסתכלים פה ימינה ושמאלה, הם רואים שיש פה עם אחר שיושב כאן, והעם האחר הזה, בעיקר הערבים שיושבים כאן, לא בדיוק מקבלים אותם בברכה, משום שהכניסה של היהודים לכאן החל מסוף המאה ה-19, בעלייה הראשונה, בבילויים, וגם בעלייה השנייה בראשית המאה ה-20, המשמעות שלה זה סילוק של הרבה מאוד כפריים, המרחבים שלהם, והעדה יתרה לתנועה הציונית, בוודאי שהם לא מקבלים. ולכן הם אומרים, אולי הדרך שלנו להשתלב במרחב, זה לייצר איזו תנועה שיכולה להכיל את כל הניגודים האלה. אנחנו, שהיינו פעם בני הדת היהודית, אחינו שהיו פעם בני הדת שמוחמד הוא נביאה, והנוצרים שחיים פה ויתר העדות, מסוגלים באיזשהו אופן אוטופי לתפיסתם, להתכנס תחת איזושהי תנועה והכרה משותפת ככנענים.
התנועה הזאת הייתה אמורה גם, רק רגע, התנועה הזאת אמורה הייתה גם לכלול את הערבים?
לתפיסתם כן, זאת הייתה הדרך שלהם.
לתפיסתם של?
לתפיסתם של אותם עברים צעירים, התנועה האידיאולוגית הזאת יכולה להציב מכנים משותפים הרבה יותר משמעותיים מאשר אנשים שמתבצרים בדתם ואומרים, הארץ הזאת היא שלנו, יש לנו את הקושן שלנו שזה התנך, אלוהים נתן לנו, ולתפיסתם כשאנחנו מצליחים להזיז את זה הצידה, מאוד יכול להיות שאנחנו נוכל למצוא שפה משותפת נכונה יותר עם השכנים שלנו.
ולהקים מדינה לכל אזרחיה?
אני חושב שברעיון האידאי הזה, התנועה הכנענית יכולה הייתה להציב שפה משותפת כזו.
תודה, שפה כשפה או שפה או אידיאולוגיה משותפת להקמת מדינה לכל אזרחיה?
אני חושב שהרצון לייצר אידיאולוגיה משותפת לכל אזרחיה בהחלט הייתה יכולה, אם הכנעניות הייתה מתפתחת ומפתחת את, ופותחת את אופקיה, אז יכול להיות שזה היה מצליח.
ומדוע, שכאן... ומדוע זה לא קרה? מדוע אתם אוקיי. קומתי מעט?
משום שזה מתנגש עם קרקע המציאות. משום שגם אותם אנשים כנענים שמנסים להיראות כמו בני האזור, נתקלים מיד בחשדנות של אנשים שבכל זאת הם בני תרבות שונה לחלוטין. אני חשבתי פעם כנער שיש בי משהו אולי אירופי, עד שהגעתי לאירופה והבנתי שאני מאוד ישראלי, שאני לא מצליח להזדהות עם הקרירות האירופית והנימוסים האירופיים, ואני מאוד אוהב את האסרטיביות הישראלית ואת הדוגריות הישראלית, ולהיות במקום שבו השמיים מעוננים והנימוסים והתורים הם מסודרים בקו ישר, לא עולם אותם. ואני חושב שבמקום הזה גם הכנענים ההם מוצאים את עצמם כנגד המציאות.
מדוע, אגב, מדוע הם נקראו כנענים? הם רצו להשתייך לכנען של ימי אברהם אבינו, של שבטי כנען?
אני רוצה אולי לפתוח איזשהם סוגריים מעניינים על, על העניין הזה של מה הם כנענים. חלק מהשכלתי זה עיסוק בארכיאולוגיה. בוגר, יש לי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, עסקתי במחקר של תקופת הברזל, שזה אקוויבלנט לחלק מהתקופות שבהם נכתב המקרא. וכשאתה מנסה להביט על האלף הראשון לפני הספירה, בתקופת הברזל, אתה רואה כאן אנשים שחיים במרחב הזה, יש להם מתישהו ביטויים כתובים שמעידים על זה שיש להם שפה משותפת, גם הכתב שלהם משותף, אותו כתב כנעני קדום, ויש להם פנתיאון שלם של אלים משותפים. אגב, אחד הדברים שאתה רואה, שאותם כנענים, שאנחנו מתחילים לראות אותם, אני חושב כבר בתקופת הברונזה אנחנו רואים אותם, מתגבשים...
אתה מדבר על האלים בשם אליי, הדראי, הבעל, האשרה, לאלה אתה מתכוון?
אמת, הבעל והאשרה, אותו חלק מאותו פנתיאון, שהוא גם פנתיאון כנעני, ועוד אל אחד, תוצרת חוץ, מיובה. ואם אני אגיע את שמו המפורש, יש כאלה שיתעשו אליי, אבל אני אומר, אני לא שייך לסמינר לכמרים, והשם שלו כתוב כל הזמן, והכינוי שלו הוא יהווה. ויהווה, על פי המחקרים העדכניים, זה צלם של אל שערה, שמגיע מאזור ערב הסעודית, נודד צפונה, העמים האדומים מאמצים אותו כאל שלהם, אנחנו רואים בכתיבה...
הוא מגיע בעצם מפרן, בשירת נכון. דבורה, היא אומרת, אומרת מפורשות מאיפה הוא מגיע, מפרן, ממואב, הוא מגיע משם.
נכון, אגב, שירת דבורה זה נטילה של קטע שירה, והחדרה שלו לתוך חלק מהטקסטים המקראיים, שהטקסטים המקראיים האלה עוברים כל הזמן עריכה, ואנחנו רואים שכבות והרבה מאוד גרסאות. לפעמים אנחנו רואים לאותו סיפור יותר מגרסה אחת, ורואים את יד האדם ואת האידיאולוגיה שמכוונת אותה. ולמעשה העמים המקומיים פה יש להם את אותה שורה של אלים. אתה יודע, אלים, כמו שאמרנו, באלף, סוף האלף השני ובאלף הראשון, זאת התקדמות אנושית מחשבתית מאוד גדולה. הרצון שלך להסביר את תופעות הטבע, והרצון שלך להקל מעט את היסורים שלך. אם אני אתפלל אל האל הכנעני הזה ואני אקריב לו מנחות, אז אולי ירד גשם בזמן וישמרו עליי ועל ילדיי.
אז אתה אומר שאותה כת מחוברת לאותם כנענים מהאלף העשירי לפני הספירה, מתקופת הברזל הראשונה, ואיך הם קפצו לימינו אנו? איפה הם היו בכל אותם התקופה?
כן, אני לא יודע עד כמה הם מחוברים, אני לא חושב שכולם היו באמת אינטלקטואלים שקוראים את תורת התעודות, שהיו מחקרים אז, לפני 100 שנה, מחקרים יחסית חדשים, מחקרי מקרא כאלה, אבל אולי עוד מילה שווה להקדיש לזה. במחקר היום ברור שהעמים הכנענים האלה מתמיינים בעיקר נוכח השאלה למי אתה משלם מיסים ובאיזה עיר יושב מלך השבט שלך, הצ'יפדום הזה שלך, ומתישהו במאה העשירית ובמאה התשיעית לפני הספירה יש ממלכה למשל מאוד מאוד חזקה שנמצאת על ההר המרכזי בחלק היותר צפוני שלה, באזור של שכם, באזור של עמק ישראל, יש להם גם איזשהו פתח לים, יש להם קשרים עם צידונים, הממלכה הזאת נקראת ממלכת ישראל. ולמה ישראל? כי אל, ישרה, אל זה דמות של פר מקורנן, וזה האל המרכזי שלהם. מדרום להם יש ממלכה...
אורון, סליחה. איך הם מתחברים ומתי הם מופיעים פה באזור לפעם הראשונה אותם כנענים? כי אתה לא שומע אותם, אתה לא שומע עליהם, לא בתקופת ימי הביניים, לא מתקופת ישו ועד להיום. מתי הם בעצם פעם ראשונה התגלו פה באזור ככנענים?
אני חושב שבכלל המושג כנעני זה סוג של שם גנרי לאותם עמים שעדיין אין להם זהות מפורשת. אבל הכנענים האלה, כמו שאמרתי, יתמיינו. ובמאה, בערך בשנת 701-702, כשממלכת ישראל מורדת באשור, אשור באה ומחריבה אותה, ואנחנו רואים זרם אדיר של פליטים שבורחים מצפון לדרום, ורואים בחפירות ארכיאולוגיות בשנים האלה, רואים הרחבה משמעותית מאוד של שטח המחיה של ירושלים, ששם יושבים אנשים אחרים לגמרי, בהם אנחנו מכנים אותם היהודאים, או הם גם למעשה סוג של כנענים, ולהם יש גם שורה של אלים, אבל מתישהו צריך לספר להם שני סיפורים. כשאנחנו קוראים למשל בספר מלכים על מלכותו של המלך יושיהו, שאנחנו מתארחים אותו בערך לשנת 620 לפני הספירה, אנחנו רואים איזה סיפור מאוד מעניין. עכשיו, אם אתה לומד אותו בבית הספר היסודי וגם בתיכון, לא יספרו לך את מה שבמחקר האקדמי אמרו לך, משום שזה סוג של חילול הקודש. על מה שיושיהו הבין, שבכדי לרכז כוח, הוא צריך לרכז את הכוח באמצעות אותו אל, לאל הזה יקראו יהוה, ומעתה מקריבים קורבנות ומעלים מיסים רק אליי, רק בירושלים ורק במקדש שלי. והמהפכה הזאת שתיקראת מהפכת יהוה אחד, תהפוך את היהודאים לשבט כנעני מאוד מאוד מסוים, יש לו אל, יש לו מלך, ומתישהו גם יהיו לו כתבים. אגב, בסיפור הזה, באותו חלק בספר מלכים, מספרים שיושיהו ואנשיו לכאורה מוצאים את ספר הברית, כשהם עושים בדק בית, כשמתקנים את המקדש, ברור לחלוטין שהם לא מצאו אותו, אלא הוא כתב אותו יחד עם אנשיו שיושבים שם בירושלים, שפן הסופר וכל מיני דמויות כאלה. והאנשים האלה למעשה הם הראשונים שלוקחים את הכנענים האלה וממיינים אותם להיות מה שאנחנו מכנים במחקר פרוטו-ג'ודאיץ, יהודאים.
מתי התגלו עוד פעם פה במרחבי ארץ ישראל?
הם היו פה כל
אני
הזמן.
אני מנסה לקרב אותנו כי הזמן, ההרצאה שלך היא מאלפת, אבל כן, היא רצה אבל... נגד הזמן. מתי הם הופיעו חושב... לראשונה פה במרחבי ארץ ישראל, ומה בעצם הגה הוגה הדעות בשם חורון או גורביץ', מה הוא בעצם הצליח להביא לתת תוכן לכנעניזם בארץ ישראל?
אז בוא לפני זה, כי באמת אני חושב שאתה שואל אותי באיזה אופן אני כנעני, אני באופן הזה כנעני, משום שאני מבין ששורשיי העמוקים נמצאים בעמים האלה שמגיעים פה מן האזור הזה, מבין באופן מאוד מודע את המניפולציה שאבותינו הקדומים עושים באמצעות המצאה של דת והמצאה של אלים, ואם נרצה במובן מסוים, כשמגיעה התנועה האידיאולוגית הזאת פה בארץ ישראל בשנות ה-30 של המאה הקודמת, היא עושה סוג של ריאקציה. היא מנסה לפשט מחדש מתוך איזושהי תפיסה מודעת לכך, שמבינה שיש משהו מאוד מניפולטיבי בדת, יש משהו מאוד לא מתקדם בדת, יש משהו סוגר עיניים בדת, והם אומרים, אנחנו רוצים ללכת בחזרה לאנשים שהערכים שלהם, קודם כל ערכים הומניסטיים, אנושיים כלליים מאוד, וכך אנחנו רוצים להשתלב במרחב.
ולשם כך אתה חייב להיפרד מהמסורת היהודית?
זאת שאלה מצוינת. לשיטתם, במובנים מסוימים...
לא, לשיטתך, לשיטתך.
אוקיי, אני לא אדם דתי, כמו שכבר הספקת להבין את זה. אבל אני חושב שאני יהודי לתפיסתי, ואף אחד לא רשאי לבוא ולפסול בי ולהגיד אתה לא דתי משום שאתה, או אתה לא יהודי משום שאתה לא אוחז בתפיסות אורתודוקסיות.
לא, השאלה היא אם אתה מנתק את עצמך מההיסטוריה ומהמצורת היהודית, מדוע לעשות את זה?
אז אני אומר לך.
האם הכנעניזם מחייב את זה?
אני חושב שאני צריך להסתכל על זה בכמה מובנים. במובנים מסוימים במדינת ישראל את היהדות חטפו אורתודוקסים, אנשי דת. וכשהם חטפו את היהדות ואמרו יהודי, תסתכל למשל את הביטוי שזה בחוק השבות, וכשאדם רוצה להפוך ליהודי הוא צריך להתגייר במובן הדתי, אני זוכר פעם ששמעתי איזושהי הרצאה מעניינת של חיים כהן השופט, שהגיע אגב מבית דתי, היה מראשוני בית המשפט העליון.
יודעים מגרמניה.
והיה היועץ המשפטי לממשלה, ואני זוכר שהוא עושה כל מיני מעשים שלא יעשו כמו, הוא גרוש.
הוא התחתן עם גרושה.
הוא התחתן עם גרושה, והיה צריך לנסוע למיטב זיכרונים בשנות ה-60 לקפריסין בכדי לממש את זה. הוא אומר, סליחה, אני יהודי על פי דרכי, ואיש לא רשאי לפסול אותי. אני חושב שגם אני, כל אדם שיבוא ויאמר, אני יהודי, אני לא זקוק לגושפנקה של רב, משום שרבנים היו נכונים אולי בשטטל במאה ה-18 בפולניה, או מנהיגים דתיים היו נכונים בתקופת הברזל, אבל היום, במאה ה-21, להשתמש בגושפנקה של איש דת, זה הדבר האחרון שאדם מודרני ומתקדם באמת זקוק לו בכדי להגדיר אותו.
אורון, איש לא מבקש.
אני לא בורח מהשאלה שלך.
השאלה היא מדוע, אני מאוד מקבל, גם בהכירי אותך, אני מאוד מקבל את התובנותיך, אבל מדוע בשביל זה להיפרד או להתלש מהמסורת וההיסטוריה היהודית? ושאלה נוספת שאני מקבל פה בוואטסאפ, תשאל אותו מדוע הוא רוצה, מה הוא כותב פה? להפסיק את הברית בין, לא, הוא מתכוון משהו אחר. מדוע הוא מתכוון לבוא ולומר לה, מדוע להפוך את המדינה למדינה לכל אזרחיה, ולהפסיק את מדינת הלאום של העם היהודי? זה בעצם מה שהוא התכוון, אבל הוא פה כתב
את זה. אז אני רוצה להשלים את זה. אני ממש לא שם. להפך, התפיסה שלי את המסורת היהודית, היא תפיסה היסטורית, היא תפיסה תרבותית, לא רק שאינני רשאי להתנתק ממנה, היא מגדירה אותי. למעט עניין אחד, אני אינני אדם דתי. עכשיו אתה שואל אותי, אם היית מקיים את הרעיון הזה איתי אולי לפני 3-4 שנים, והיית שואל אותי האם הרעיון של המתקדם של מדינת כל אזרחיה, או היית שואל אותי לפני 20 שנה את השאלה הזאת, הייתי אומר לך כן, אני מאמין שזה יכול להיות רעיון נכון. אגב, אני לא הייתי הראשון. תסתכל על הקומוניסטים שפעם מייחלים למדינה כזאת שאין בה גבולות אתניים, אלא מה שמגדיר את האחווה זה העובדה שכולם פועלים. או תסתכל על אנשי ברית שלום, אותה קבוצה של אינטלקטואלים.
של מרטין בובר.
בדיוק, שלתפיסתם אפשר לכונן איזושהי קונפדרציה יהודית ערבית פה. אני חושב שהמציאות תפחה על פנינו. ואני חושב שאולי השבעה באוקטובר גם הבהיר לנו שחרף רצוננו הטוב, אנחנו מצויים פה בהתנגשות ציוויליזציות, כפי שכידה אותה המלומד הנטינגטון, והיא לא תאפשר לנו לעולם להשתלב במרחב, כפי שרוב המרחב נראה. אנחנו כנראה תמיד נהיה אחרים, שונים, לצערי כנראה נצטרך גם לחיות על חרבנו. אני לא רואה, למרות שמדברים על הבשורה של של הזרמים או המדינות האסלאמיות או המדינות הערביות המתקדמות יותר והמתונות יותר, אני לא רואה את זה בשנים הקרובות. ואני חושב שהרעיון הזה, הרעיון, האידאה הזאת של הכנענים, שאומרת אנחנו מתנתקים מהיהדות כדת, אבל מסתכלים על המסורת שלנו כתרבות הרבה יותר ארוכת טווח, אני חושב שהוא רעיון כן נכון לחיות פה. אני לא חושב
עוד רגע, עוד רגע. דהיינו, אתה נפרדת מהרעיון של מדינה לכל אזרחיה, אבל אתה נצמד לרעיון המוסרי של ביהדות.
תראה, אחד זה, במובן מסוים ההנחה השנייה שלך נכונה, מדינת כל אזרחיה בוודאי שהיא מדינת כל אזרחיה. האם אין לה הגדרה לאומית? היא תזדקק להגדרה לאומית. אבל היא תזדקק להגדרה לאומית, לאומית כזו שמכילה את המוסר היהודי, וגם מכילה את המוסר האנושי, הכללי והמתקדם, והליברלי והמערבי. אתם מדברים פה על דמוקרטיה. אומרים דמוקרטיה זה שלטון רוב. אבל זו דמוקרטיה במובן המאוד זר. כשאתה מסתכל למשל על תימן, הכינוי של תימן, רשמית, זה הרפובליקה הדמוקרטית של תימן. אתה מסתכל על החוקה שלה, יש לה חוקה מאוד נאורה, אבל ברור לך...
יגיד לך מישהו שיש פה דמוקרטיה הלכתית, יאמר לך אחר, יש פה דמוקרטיה ליברלית, תאמר לך אחר, דמוקרטיה ליברלית לשעבר. הרעיון הכללי של מדינת לאום לעם היהודי היא מדינת ישראל, לא נוגד את השקפתך.
לא נוגד את השקפתי, אבל יש לו כוכבית ענקית.
הוא צריך להשתפר, הוא צריך להכניס יותר מוסריות, הוא צריך להיות יותר אור לגויים.
תראה, המדינה שהיא מדינת לאום בלבד, זה רעיון מסוכן. תחשוב על גרמניה הנאצית, היא מדינת לאום. וההשתייכות שלך ללאום, או הסתה שלך מתוך הלאום, או ההקעה שלך מתוך הלאום, זה מה שהפך את גרמניה למה שהיא הפכה. ובמובן הזה, אם אין לנו, אתה יודע, ההגדרה האלמותית הזאת, שכבר 70 שנה אנחנו מטפחים אותה, של יהודית ודמוקרטית, זאת התפיסה. אני אספר לך איזושהי אנקדוטה שקשורה ללקוח שהפך לחבר טוב שלי. אחד מחבריי הטובים הוא בן למשפחת עלמי. סבא שלו, אדם בשם מוסא עלמי.
גר ביריחו.
נכון, גר ביריחו, תושב מזרח ירושלים, הייתה לו חווה ביריחו. היה אחד מן נציגי המשפחות הנכבדות של ארץ ישראל בראשית המאה, ודוד בן גוריון, כשהוא הופך להיות אדם שמחפש פתרונות בשנות ה-20 וה-30 לקיום היהודי כאן, מוצא במוסא עלמי איזה סוג של בר שיח, שלתפיסתו הוא יהיה אדם מאוד מאוד ענייני ואדם מאוד מאוד פרגמטי. ואיך בראשית שנות ה-30 בן גוריון מספר על פגישה שתשנה את אורחות חייו, שבו ניגש למוסא עלמי ומציע למוסא עלמי לעשות כאן קונפדרציה יהודית ערבית.
ומביט בו עלמי ושואל... באיזה שנה אנחנו? רק רגע, באיזה שנה?
אני חושב שאנחנו בשנת 30 או 31, ראשית שנות ה-30. והוא שואל אותו, מוסא עלמי, את בן גוריון, אומר, מה יצא לנו מזה העמים המקומיים? אז אומר לו בן גוריון, אנחנו נביא לפה כסף וסחורות וידע ואקדמיה ותשתיות, והארץ תתפתח לטובת שני העמים.
ואז מסתכל בו... את המערב, לפי מה שהרצל אמר באלטנולנד, והמקומיים יהיו מרוצים.
נכון, אגב, זאת בדיוק האידאה. תחשוב, האידאה של הרצל, כמו ונכון שאתה מזכיר אותה, הייתה כזאת. כן. ואני מניח שבן גוריון כתלמיד של חלק מרעיונותיו המתקדמים של הרצל רואה את זה.
לקח את זה ממנו.
נכון, זאת רוח התקופה. כן. אבל אז מסתכל עליו, בן גוריון מספר, מסתכל עליו עלמי ואומר לו בעצב, אומר לו, תקשיב, טוב, יא חוואג'ה בן גוריון. אני נגד המחשבה הזאת שלך לייצר קונפדרציה יהודית ערבית במובן הזה. משום שאתם תדאגו, אם תממשו את התוכנית הזאת שאנחנו... בני האומה הערבים הארץ ישראלים, שאנחנו לא נהיה פה. ולכן הוא אומר לו, אני מעדיף שהארץ תישאר בלתי מפותחת עוד 100 שנה. וחוזר בן גוריון לביתו, וכותב ביומנו משהו בסגנון, אם מוסא אלעמי, הפיסניק, הפרגמטי חושב כך, אזי אנחנו חייבים לשנות כיוון, ונוסחת הקיום של העם היהודי פה בארצו צריכה להיות, תחשוב היום זה יישמע כמו דברים של בן גביר, כמה שיותר שטח, כמה שפחות ערבים. ובן גוריון שמבין את הרוחות שמנשבות ומוליכות למלחמה תוך פחות מ-20 שנה, מתחיל להתארגן לאופציה האגומה הזאת. אגב, אחד הדברים שהוא עושה, הוא מתחיל ללמד את עצמו. את
תיק הביטחון.
נכון, הוא כותב.
הוא היה לו פנקס קטן ורשם שם כמה מקליעים חסרים וכמה חייבים להיות. וכמה תותחים וכמה חיילים להיות, וכדורים וכו' וכו', הכל לימד את עצמו להיות בשר הביטחון.
נכון, והוא מלמד את עצמו, והוא קורא לזה, אני עושה לעצמי סמינר, וכמו אינטלקטואל של הימים ההם, שהוא בעיקר אוטודידקט, הוא מתחיל לקרוא כל ספרות צבאית שהוא רק יכול. תחשוב, אין לו שום ניסיון צבאי, הוא אזרח לגמרי. אתה יודע, כששאלו אותי לא מזמן, רגע, מה הבעיה עם המינוי של ישראל כץ? אני אומר, תחשבו, באופן מסורתי, עד 67, תיק הביטחון תמיד מוחזק בידי אזרח. תמיד ראש הממשלה ושר
לוי
הביטחון.
אשכול, תמיד... לוי אשכול, לוי
אשכול. אשכול לפניו,
בא מהכלכלה, יהודי פולני לא, לא נכון. נגע ברובה.
נכון, אנשים שבעולם לא היו אנשי צבא, אבל היו אנשים חכמים, אנשים עם יכולות לימוד, אנשים שיודעים לשאול שאלות, לא מסתכלים על החיים רק דרך כוונת, ולא נותנים לאנשי צבא להשתולל. אגב, אתה יודע, דיברנו על הרצל, אז תחשוב, הרצל תמיד כותב בכתביו, אנחנו נדאג להחזיק את אנשי הדת
בקלות
שלהם, ואת אנשי הצבא בקצר קטינים שלהם. נכון. אנחנו לא רוצים שהם ישלטו במדינה. ותחשוב שאצלנו מאז 67, כשלמעשה משה דיין בלחץ הציבור, או לפחות בתחושה שהולכת להיות פה קטסטרופה, נאלץ למנות פעם ראשונה איש צבא לשר ביטחון. עד אז התפיסה הייתה שזה לא הולך ככה.
אורון, בוא נחזור רגע
לקנאניזם. הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה שנשלט בידי אנשי צבא. יש כאלה שאומרו גם חונטה של אנשי צבא.
אורון, בוא נחזור רגע לקנאניזם. אם נעשה רגע איזה סיכום ביניים, אם אני מבין שכנעניזם זו דעה, זה רעיון שגבולותה, שהם רצו בעצם להקים מדינה של כל אזרחיה, שאתה לא מתחבר לרעיון הזה, ושגבולותיה זה מיד נילוס ועד לחידקל, וכמה אנשים נדבקו ברעיון הזה?
אתה יודע, זה מעניין, אני ראיתי כל מיני הערכות, שאמרו שחברי התנועה בשנות ה-40 היו משהו כמו 100. אנשי התנועה עצמם טענו שיש 500 חברים כאלה. אבל הם היו אינטלקטואלים ופובליציסטים, ואנשים שיושבים במערכות העיתונים וכותבים מאמרי דעה. אני מחייך, אתה יודע, ככה איזה סוג של חיוך רחום על האנשים האלה, היה להם רעיון יפה.
רגע, אתה לא חלק, חלק מהם? אז למה כתבת לי אני כנעני?
אני כנעני לא במובן שלהם. אתה יודע,
הכנעניות של... ספר לנו מאיזה מובן אתה כנעני.
אוקיי. הכנעניות של רטוש באמת הייתה איזושהי תנועה אידיאולוגית שהייתה נכונה מאוד לזמנה. כשאתה באמת מביט על שנות ה-30, אתה רואה עלייה, עוד אתה יודע, שמתחילה במאה ה-19, עלייה של רגשות לאומיים, התמיינות של עמים על פי תפיסות לאום, זה קורה בגרמניה, זה קורה בצרפת, זה קורה גם בפולין.
רטוש התחבר לז'בוטינסקי, הריוויזיוניסט.
נכון.
מה אתה אומר על כך?
לא סתם מכנים אותם פשיסטים, כי לפני מוראות השואה, פשיסטים הייתה, או מקום שבו המדינה והלאום, לא הדת, וגם לא אפילו הרבה תכונות אחרות, שהם לא הלאום, ההשתייכות שלך למדינה היא המוציא והמביא לכל עניין, ולכן להיות פשיסט בשנות ה-20-30, עד מלחמת העולם השנייה, הייתה עניין מאוד מאוד לגיטימי, ולהיות פשיסט יהודי, היה משהו שמעריך את ייחודו של העם כאתנוס, לא כדת אגב, אולי הדת נמצאת איפשהו ברקע, אבל הם לא אנשים דתיים. וכשאנחנו רואים את תוצאותיה של מלחמת העולם השנייה, ולאן התמיינות או מיון על בסיס לאום מובילה את העולם המערבי המתקדם, אנחנו מבינים ששורש כל הרע מצוי במקום שבו אתה מעמיד בסיס אתני או בסיס לאומי בראש ההשתייכות שלך או בראש החובות והזכויות שלך, ומי שלא שייך לשם מנושל מהזכויות ומהמעמדות ומיתר הכישורים והרישיונות שיש לו לחיות בחברה מתורבתת.
רון, קיים כיום איזה חוג כנעני שאתה אולי חבר בו או לא חבר בו, או קיים כזה? כי אני חיפשתי מאז שקבענו את עצמנו לרעיון, חיפשתי, גם התקשרתי לשני פורומים שאינם פורומים הידועים בקשריהם למסורת, ושניהם אמרו לי, אנחנו לא מתייחסים לכנענים, אין לנו כנעני אחד.
תראה, כשאני מסתכל על הכנענים, ולא סתם תרחנתי לך בראש על מאיפה אני חושב שאנחנו היהודים והיהודים הקדומים מגיעים, וכשאנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לאיזשהו מרחב שאומנם יש לו איזה שנה, איזה מין משפך כזה שהופך אותו להיות משהו שיותר דומה ליהודי בין המאה ה-17 וה-18, כי יש לו דת שמייחדת אותו וסוג של השתייכות אתנית שמאחדים אותו. הכנעני כאדם ששייך למרחב הזה ומחובר לאדמה ומחובר לחגים החקלאים ומחובר לשפה שלו ומחובר להיסטוריה הקדומה של האנשים האלה.
ומחובר למסורת היהודית.
ומחובר גם למה שנהיה ממנה, כן. יפה, כל אלה,
יפה. לא,
אתה מסתכל על
ארון הספרים שלי. אתה עושה תשובה.
כן, אני אומר, ארון הספרים
אתה
שלי.
אתה עושה תשובה.
אני עונה. ארון הספרים שלי מכיל גם את אלה. נכון. אבל אני חושב שאני מנסה להיות יותר ישראלי, שמכיל בפנים גם את הכנעני הקדום, וגם את הכנעני של שנות ה-30, אבל גם יש לו את ההבנה שהוא הגיע ממקום של מסורת מסוימת, של תרבות מסוימת, נכון, וגם בתקופה מסוימת אתה לא יודעת, שאני כבר לא מחזיק בה, אני לא זקוק לה. אני מסתכל על ה...
אז אולי נשנה את הכנעניזם לישראלי, כי יש לנו לא מה, יש את הפורום הישראלי, אני כבר ראיינתי את דוקטור... שכחתי את שמו, הוא אומר, תקשיב, אני ישראלי, אני נולדתי פה ומדבר עברית ותרבות עברית ושירה ישראל עברית וילדיי פה, אני ישראלי. אותו אני מבין יותר מאשר אדם שאני מאוד מחשיב אותו כמוך, שאומר אני כנעני, ואני מתחיל לחפש במקורות ובספרים, ואני אומר לעצמי, אני לא מבין מה זה כנעני. והיום אתה בשידור בא ואומר לי, אומר לנו, אני מחובר למסורת. אני הייתי רוצה דעה יותר רחבה, מוסריות יותר גדולה, באשר לשטח, האם זה מהנילוס הנער החידקל, על זה אנחנו אולי נתפשר על מה נתפשר, על איזה שטח? הקו הירוק? או הגדה המערבית? או המסילה החיג'אזית באמצע ירדן? על מה נלך?
תראה, אני חושב שהכנעניות, לתפיסתי, היא סוג של אידאה.
אידאה. יפה.
בצער לי, אני מבין שלהיות יותר מאשר ישראלי, כנראה שלא אוכל. וגם אם אותם אנשי ברית שלום חשבו, באמת בנאיביות המבורכת שלהם,
של היקים של אז, של היקים של אז, היו פילוסופים, לא הבינו כמה האזור הזה הוא אזור שאינו שייך לתרבות המערבית לצערנו.
נכון, נכון. ובמקום הזה האידאות המערביות שלהם, שהן אידאות נפלאות ומתקדמות, נתקלות בקרקע המציאות. ותחשוב, עמי האזור כאן לא עברו את אותה מהפכה של אוריינות שעוברת החברה המערב אירופית, הם לא קוראים את רוסו, והם לא מכירים, והמהפכה הצרפתית לא עברה
עליהם. לא את, גם לא את שילר וגם לא את גוטה, והם לא מכירים.
נכון, ולכן במקום הזה הרצון הנאיבי הזה לנסות ולהכיל עליהם אידאות שהם לא מסוגלים להכיל, משום שהתהליך הזה לא עבר על עמי האזור פה. זה ניסיון מאוד מאוד נאיבי. אתה יודע, אתה מסתכל למשל על תופעת האביב הערבי שהתרחשה בימי ממשל אובמה. אז יש כאלה שאומרו שאחת מהסיבות שהאביב הערבי מתרחש, זה בעיקר משום שעמי האזור, כשמקשיבים לאובמה ואובמה אומר להם...
דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה.
נכון. אבל מה שהוא לא מבין זה שדמוקרטיה היא קודם כל, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה מערבית, ליברלית, היא לא רק כמה אנשים שמים פתק בקלפי, אלא איזה תרבות ואיזה ערכים יש להם כשהם רוצים לצאת למשל כנגד מיעוט, או כשהם רוצים להכיל ערכים שלא מתנגשים עם התפיסה הליברלית של חייבת לחיות. ויש שיאשימו אותו במהפכה הזאת של האביב הערבי, ששידרה חולשה, שיצרה תסיסה, ושינתה למשך עשור שלם הרבה מאוד חברות במזרח התיכון, שעד היום אנחנו רואים אולי את ההשלכות שלה. ואני חושב שהשבעה באוקטובר הבהיר לנו שאם היה לנו איזשהו רצון לייצר מסגרות כאלה כוללניות של כל העמים המקומיים, זה יצטרך כנראה לחכות הרבה זמן. אגב, אתמול פגשתי איש מאוד מאוד מעניין, אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא סיפר לי שיש לו מיזם, הוא אגב איש צבא לשעבר, יש לו מיזם שמנסה לייצר שיתוף פעולה בין אנשים בתוך המדינות הערביות, ושאלתי אותה, רגע, זה כולל גם את המדינות הערביות שמביטות בנו עדיין כאויב? הוא אומר לי, בעיקר הם, כי הוא אומר, אני מחפש את הקבוצות האחרים אצלם, לייצר מיזמים של שיתוף פעולה.
מאירון, זה היה מתחת לשטיח כל הזמן. כל הזמן.
באיזה
מובן? עם מרוקו ועם ירדן. הרי דובר עם ירדן הרבה קודם שהמלך, המלך בא עם הליקופטר להזיר את גולדה, אתם עומדים לפני מלחמה.
תראה, אתה יודע, יש גם במחקר ההיסטורי גם טענות שאומרות שגם ב-48, אתה זוכר את הסיפור הנסיעה המפורסמת במסווה של גולדה מאיר שחוצה
ברור, עם דנין.
נכון,
עם דנין, כי הוא ידע ערבית.
והיה די ברור שיש שם הבנה איכן מתחיל הגבול של הממלכה האשמית, ואנחנו הירדנים לא באמת רוצים למחוק אתכם. אותם יהודים שיושבים בעבר הירדן המערבי יותר, לא מעניין אותם. ולכן יש כאלה שיאמרו שהייתה הבנה שעד קו מסוים ייכנס הליגיון הירדני, ולא ינסה להגיע מערבה, לא יבקש לשלוח את הצבאות שלו, למרות שהוא צריך להראות איזה סוג של סולידריות עם ערביי ארץ ישראל, שנמצאים בחלק המערבי
הוא
שלה.
הוא עשה את זה בגוש עציון. הוא עשה את זה בגוש עציון.
נכון, אבל רק שם.
אבל סימבולי, סימבולי. הוא כתב את זה
לגמרי,
גם...
לגמרי.
הוא כתב את זה בספר זיכרונותיו, סימבולי. ושבגולדה נכון. חזרה עם דנין, חזרה אחרי הפגישה השלישית, היא אמרה, היא דיווחה למועצה המקומית, הוא אמפתי, סימפתי, אבל לא יכול יותר לעשות.
נכון. נכון, ואני חושב שבגישה הזאת גם נכדו לימים היה המלך חוסיין, מצא את עצמו די קרוע, ב-67 הוא ניגר למקום שאני חושב שהוא מאוד לא רצה בו, ונאלץ מהר מאוד להבין את מכה הטעות שהוא עשה.
וב-87 התגרש מהגדה המערבית.
נכון,
תחשוב. לדאבון ליבנו.
יש שיאמרו לדאבון ליבנו, משום שההחלה של ריבונות שם של המדינה הירדנית יכול להיות שהייתה פותרת לנו כמה בעיות. אני לא בטוח שהייתה פותרת לא אבל בעיות, משום שאם אתה מסתכל על הפלסטינים שמביטים בירדן ואומרים אוקיי, יש לנו שם מלך, אבל הוא מלך השמי, זה לא אנחנו, ואנחנו 90% מירדן, אני לא יודע מה הולך להיות גורלה של ירדן, עד כמה ירדן כסוג של לגו כזה שבה יש מיעוט קטן ששולט ברוב גדול שלא שייך אליו מבחינה שבטית ואתנית יצליח להחזיק, ואני לא יודע מה זה יגיד עלינו. אני זוכר גם את ההתבטאויות של אריאל שרון שאומר
ירדן היא פלסטינית. ברור.
נכון.
אני אגיד עוד מילה אחת ואז נחזור לכנעניזם כי הזמן נזר. אני חושב הצהרת בלפור הייתה בשני לנובמבר, ואני חושב שכל בעיית גודל השטחים נבעה מהצהרת בלפור שלא הגדירה מהו השטח שיועד לבית הלאומי היהודי. ואז התגלגלנו ל-1922 ולמנדט שאמר אתם תקבלו כולל את הגדה המזרחית, אפילו עד המסילה החיג'אזית שחותכת את ירדן לאורכה. ומאז זה כבר היסטוריה שכולנו יחד יודעים אותה, אבל שמה בהצהרת בלפור ההצהרה הייתה שורש לחוסר ההבנה איזה שטח יועד לבית הלאומי.
אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. למזלנו, הצהרת בלפור לא הגדירה את השטח, משום שהשטח היה צריך להיגזר מאיזשהו נתון שמחובר לנתונים הדמוגרפיים. ותחשוב ב-1917 כמה יהודים חיים פה. מיעוט קטן בשטח יחסית מאוד מצומצם, והיינו צריכים להסתפק במדינה, אתה יודע, בגודל של אפילו לא תל אביב.
נכון.
ואגב, אתה יודע, אם אתה זוכר, כשמדינת ישראל מוכרזת, בן גוריון לא בכדי, לא רק שלא מכריז עליה עם גבולות, אלא הולך וכותב ביומנו,
הצבא יחליט על גודל המדינה.
בדיוק, נכון.
הצבא יחליט.
הוא הבין את זה,
הוא הבין את זה יפה. הצבא יחליט על גודל המדינה. בהתאם לניצחונותיו, שם נעמוד. וכך הייתה גם הסכמי שביתת הנשק ברודוס.
אני
אז
מסכים.
ארון, יש לנו הרבה יותר הסכמות מהפגישות הראשונות שהיו לנו.
אני חושב שאנחנו אף פעם לא היינו רחוקים.
לא, אני אגיד לך מה הפריע לי. הפריע לי שכתבת לי, אני כנעני, אמרתי, אני לא מבין מה הוא מתכוון. ואתה הבהרת עכשיו שזו אידאה, זו דעה, זה רעיון, זה אידיאולוגיה. לא ישימה. לא ישימה.
לא רואה אותה ישימה בתקופות הקרובות. זה אידאה שמחברת אותי למרחב, שמחבר אותי לשפת אנשי המקום, שמחברת אותי לא רק להיסטוריה של 2500 השנים האחרונות, אלא להיסטוריה של 5000 השנים האחרונות.
ולפני סיום, אורון, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
אתה יודע, כששאלו אותי למה הלכתי ללמוד ארכיאולוגיה, אז סיפרתי להם שהייתי פעם בזה אתר ארכיאולוגי באשדוד. ואתה רואה חפירות של מבנים והרבה מאוד עדויות לכך שהייתה שם תרבות מאוד מפוארת, אבל מעל כל זה אתה רואה פס אחד שחור. אתה מבין שכל זה ביום אחד נגמר. כל זה ביום אחד נשרף. אז הדבר שאני חושב עליו, שאנחנו צריכים גם כישראלים, שגם מנצחים היום אולי בעזה, ואולי גם צריכים לעשות הרבה מאוד הרס בלבנון, ענווה. ענווה.
צמצום האגו?
צמצום האגו, הזהירות...
כי זה מונח קבלי. זה מונח קבלי.
נכון.
צמצום האגו זה מונח קבלי.
ובעיקר ההבנה שריבונות ישראלית, יהודית, היא משהו שרחוק מלהיות מובן מאליו. אם לא נשמור על זה, ולא נחפש כל הזמן אפיקים של קיום ושלום, ותקווה של קיום ושלום, אנחנו עשויים לא להיות פה.
חלילה וחס. חלילה וחס, אורון. אבל אתה וכמוך, וכמו כל בני עם ישראל, אנחנו נדע להחזיק את האבוקה מעלה כדי להתגבר על הבעיות. כי אין לנו מדינה אחרת, אין לה ללכת. והמדינה הזאת היא לא מדינה לכל אזרחיה, אלא היא יועדה ללאום היהודי, בית ללאום היהודי.
על זה אנחנו כנראה נמשיך להתווכח. יש לה גם מיוטים.
תודה לעורך דין אורון שוורץ על השיחה המרתקת, ואנחנו כבר מחכים לפגישה הבאה שנעלה אותה, האם ישראל צריכה להיות מדינת הלאום היהודי בלבד, או מדינה לכל אזרחיה.
בשמחה גדולה.
תודה רבה. ולסיום, מאזינות ומאזינים, מחר בין 6-7 אחרי הצהריים, אני מזמין אתכם, אתכן ואתכם, להאזין לתוכניתנו המשותפת של פרופסור גדעון גרייף ושלי, הנקראת סודות מעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה. והפעם על גדול מרגלי ישראל ואולי מאז ועד היום. המרגל מרקוס קלינברג, מדען במכון צבאי חסוי בנס ציונה. הצטרפו אלינו, יהיה מעניין. ולפני שניפרד, נשמע לבקשת המרואיין את אריק לוי בשירו שחקי שחקי. תודה לצוות האולפן ובעיקר לשוקי הטכנאי, ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום ויהיה שלום.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. ישליך קו להבל, ירום ממנו בומות יעל. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך.
אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
די נחמדה, מה?
נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום. אבל
בכל זאת יש בה משהו, כן יש בה איזה משהו, לא טוב שהוא, לא רע שהוא, אבל קיים.